ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
ושוב, אני נהנח, אתם שומעים, כי אני רוצה להגיד לכם, לפני שלושה שבועות, סיפרתי כאן סיפור שקראתי לו סטלין, סיפור על אבא נדיר, שחשבתי שהוא נדיר, אבל לצערי, האמת היא עדיין נדיר, אבל סיפור על פגיעה קשה של ילדים שחיים אצל הורים שבאמת לא בטוח שמותר להם להיות הורים. ובעקבות זה הגיעו אליי כל כך הרבה, כבר בתוכנית הגיעו אליי, אבל מאז המיילים שלי במשרד, בפרטי שלי, מלאים באנשים, נשים, שמספרים, עכשיו אף אחד מהם לא ילד, שיהיה ברור. התוכנית הזאת מיועדת למבוגרים, ומה שלא יהיה, ילדים לא כתבו לי. אבל מי שכתב לי זה אנשים שהיו כילדים. והילדות שלהם עדיין מציקה להם, כי הייתה נוראה וקשה, ובעצם היא רודפת אחריהם עד היום. עכשיו, אני לא חושבתי שאני אבוא ויכתור, או יבוא, או אם יקריא פה עוד סיפור. אבל המצב הוא כזה, קלטתי שבאמת יש אנשים שמסתתרים תחת התואר, כבד את אביך ואת אמך, או משהו כזה, והם אנשים שהם ממש צריכים לשבת בכלא. הם אנשים שפוגעים בילדים שלהם. הם אנשים שמנצלים את הדבר הכי קדוש. הכי קדוש שזה להיות אבא, להיות אמא, בדרך כלל. ופוגעים בצורה איומה בילדים שלהם. דבר כזה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. ואני עכשיו אספר את הסיפור שהגיע במיוחד. אבי הפאולוגי שקירב להבינו שבשמיים, אחותי הוא הרחיק והרחיק. ככה זה הכותרת של הסיפור. כשהייתי קטן, החל הוריי דרכם בחזרה בתשובה. כמה שאפשר לקרוא לזה תשובה. אולם בזכות חזרתם בתשובה של הוריי, זכיתי לי להיכנס לעולמה של תורה. אולם אבי, שהיה בשביל יד גיל 4, הביר על הסוס לבן, הפך בן רגע להיות השוטר בלבוש השחור, כניסיון לחפות על פשעי העבר שלו, הוא החל במסע קיצוני וארוך של תוקפנות ורודנות, עד לתקופם זו ממש. הוא היה מטיל עלינו אימה ופחד, הוא החל ללמדנו מצוות התורה ללא מורה דרך, ללא יוצאי חינוך. תמיד שידר לנו שכל מעשה ואנו כותב רצון השם. אבל האמת היא שהוא נטרה לגמרי את ערכיות שמירת התורה והמצוות וערכיות מצוות כיבוד אביהם והפכם להצגה אחת גדולה התלויה בקיומו בבית והשכחתו הקפדנית עלינו. אשר הייתה מלווה תמיד בצעקות, במכות קשות, באיומים, בביזיונות, בהשפלות, בהכפשות, עד כדי שאני וכל אחי גדלנו על הכלל הבא, יש אבא בבית, יש אלוקים. אין אבא בבית, אין תורה ואין אלוקים. לא ידענו מהי ערכיות התורה והמצוות של הקשה עצמה, ומהי רעת שמיים. בכל מקום, בעולם שני היו השמיים תמיד מעלינו וישגיחו על מעשינו, עד שנוצר מצב כזה שאבי לא היה בבית, פשוט לא הקבלנו על שום מצווה, שום דרך ארץ. היינו מזלזים בתפילה, בברכות, במצוות, באבא, בסבתות, בדודים. כעדר שהשתחרר מהכלוב, אם היא הייתה סופגת מאיתנו בושות, ביזיונות. אולם כשנכנס האב, כשנכנס אב, ממעטים בשמחה ומתחילים בהצגה של בית חרדי. וכשאבי היה יוצא מהבית, היו מתנגנים במקרה הטוב כבית מסורתי לכל דבר, אבל במקרה הרע, הרבה מעבר לזה. שבתות שהיו מבולבות בטקסי שירה, היו נשכחות לגמרי כאשר היינו מתארחים אצל הסבתות בשבת. כשאבי היה יוצא להחזיר בתשובה את כל העולם ואשתו, אז לנו היה חגיגה, בשבת שבת לא היה שירים, ולא תורה, ולא ברכת המזון. וחוץ מהנרות שסבתא וקידוש שסבא, לא היינו שונים בכי זה ממעשיהם שבדיני דודינו החילונים. כשגדלתי מעט, ליבי נצבט בקרבי על הריקנות הזאת בשבתות, ועל תפילת מנחה של ערבית, שהיינו מתפללים במרכאות, כשאבי לא היה עמנו. דבר נוסף, שגדלתי גיליתי שהרבה מצוות שלימדנו אבי, היה לקוחות מחומרות שונות שלומד כשהיה בעל תשובה, וסילופי הלכות לא הבנה יסודית. בעצם כשגדלתי וניסיתי להיכנס לחיי תורה אמיתיים, ללא הצגות, ללא תלות בהימצאותו של אבי בשטח, הייתי מתמודד עם קונפליקטים רבים בין הנהגות שגדלתי להם, באלמנט תואר ומרגוע של חיי תורה אמיתיים. הסינה מספר אחת שפיתחנו הייתה בגלל האימה והרטט שהיה בבית. הסיבה מספר שתיים הייתה האכזבה והתסכול, להבין שאם היינו גדולים בדרך אמיתית בערכיות של תורה ומצוות, כמה חיינו היו אחרת, כמה מצוות היו נאמר חפיפים בחיים, כמה כוח רוחני חזק היה מחזיק אותנו מול כל רוח צפונית ומערבית. היינו יכולים לקבל כחוסן ועוצמה לחיים אם לא היינו גדלים בדלכת אמיתית. מה שלמדתי מאותם מכות שבאמצעותם התחנכתי, שבאו ללא הסבר ודבדי חינוך וחיזוק, שאם אני רוצה לשמור על גופי, אליי פשוט לשמור על אמצעי זהירות ולא להתאפס. כאותו פתגם שאומר, פורי החוק הנוסע באדום לשוטר, את הרמזור ראיתי, אבל אותך השוטר לא ראיתי. ככל שחזרתו בתשובה התעצמה, הוא נהיה קשוח, תוקפני, חרדתי, מאיים ומפחיד. תמיד הייתי חי בפחד, באופן תמידי, שמו יפלה בהתמכותיו, אם יחרוג משהו אפילו קטן מרצונותיו, ואני עוד הייתי ילד טוב וטבעי. הוא אף פעם לא חינך אותי להיות ילד טוב, כי צריך להיות ילד טוב, או כי צריך להיות צדיק, אלא בגלל שכך הוא אמר, ואם אני אחרוג מזה, אני אכתוף מכות נמרצות, לכן השתדלתי להיות ילד מושלם. אבל כשהוא לא היה בסביבה, הייתי עושה כל מה שעולה על רוחי, יותר נכון, כל מה שהוא אסר עליי. היו כמה פעמים שהוא תפס אותי על חם, עושה דברים שהוא לא מרשה, ואז היה מפרק לי את הצורה. וכמובן אחרי פירוק כזה, הייתי מקבל על עצמי להמשיך בדברים האלה, בתמידות שאת וביתר עוז, אך להשתדל להבא, לא להתאפס. כמו כן, בדברים מוכנים שהחושד בי, שאולי לא התפללתי או לא ברחתי, או המעניש אותי על אובל בכפי, שוב להתפלל או שוב לברך. פשוט הייתי מקבל על עצמי לעולם לא להתפלל או לברך. עד שפיתחתי לעצמי מחשבת נקם בכל דבר שבקדושה, שאם אבי לא יהיה לידי, אני אחפש לחתו בכל הזדמנות, בעניין תפילות, ברכות, קשרות, צומות, שבת, בכל דבר, ועוד פשוט התרגלתי להיות דתי בסביבתו וכופר כשלא הייתי בסביבתו. הרגשת הנקם הזאת מלווה אותי עד היום, שאני מעל גיל 30, בכל צעד ושעל. אני חושב מה אבי יגיד על זה, מה הוא יעשה אם יעשה כך או אלבש או יקנה, כל הזמן עוברת מחשבה שיקרבו ימי אבל אבי, אני אעזוב את הדת, ואני הכופר הכי גדול, ואני אעשה את החטאים הכי גדולים. פשוט לא גדלתי על יראת שמיים, על יראת אבא, שהרי אבא הוא, כל, הוא לא כל יכול, הוא לא רואה כל דבר, ממילא אפשר לעשות הכל, העיקר שהוא לא יראה ולא ידע. דבר שהשאיר אותי דתי כלפי חוץ זה אהבתי עצומה ללימודי התורה. הייתי כותב קונטרסים תורניים בגמרא, בהלכה, בהגדה, מדי חודש, מדי חמשך שנים רבות. נוצרה לי חציצה מוחלטת בלימוד תורה לבין קיום התורה ומצוות. הייתי עוסק בכתיבת חוברות על הש"ס. מקום זה היה, הייתי הולך לאיזה, אחרי הלימודים, למקום שהיה בשכונותינו, מפלט תורני בלפילי, כבית מקדש מעט. ושם באותו בית מדרש הייתי מבלה את כל שעות אחרי הצהריים מתוך הרגשת קרבה לקדוש ברוך הוא. עד שביום הבהיר אבי אמר לי, זה לא תורה מה שאתה לומד שם. עוד כל מיני מילים וביטויים פוגענים שגרמו לי ערב אחד לקחת את כמה ספרים שלי על חבורות על הש"ס ולקלקש על כולו בטוש זוהר ואת המילים זה לא תורה. והפסקתי בכתיבתו במסכת קידושין לערך. נגרם לי משבר רוחני אשר לקח לי זמן רב להשתקם ממנו. תקרית נוספת הייתה לפני כמה וכמה שנים, שהיו לי כבר 150 קונטרסים, ערוכים בצורה נפלאה, על נושאים רבים בתלמוד, בעיון, בהגדה, בהלכה, במוסר. הייתי עסוק בשלמת כתיבת ספר חשוב, שכתיבתו נמשכה לי על פני שנים, בתור צעיר. באותה שנה סיימתי לערוך את כל הספר, עד שב... ערב פסח שאותו שנה זכיתי לברך על המוגמר חיבור ב-500 עמודים. כשפניתי לאבי כדי להראות לו כמה חידושים מעניינים שעליתי בחקתי, הוא לעג לי בבוז שאני לא יודע ללמוד, שאני סתם אמציא כל מיני דברים, ועוד מעז להעלות אותם לכתב, עוד כהנה וכהנה. אני כל כך נפגעתי וקיבלתי על עצמי להפסיק לגמרי את כתיבת חידושיי. לקחתי את כל 150 הקונטרסים שלי, הוצאתי אותם מהבית וקברתי אותם באיזה ארגז באדמה. בסביבות העיר שלי. מדי פעם אני הולך לשם, כמו שהולכים לקבר, פשוט בוכה מתגעגע לאותם שנים שהייתי כותב ועמל בתורה, מתוך הרגשת סיפוק והתקרבות להשם שהייתה לי באותם שנים. בכל פעם שברכתי והתפללתי, ואביו החליט שהוא לא ראה אותי, הוא חשד בי שאולי לא התפללתי, הוא לא ברכתי, הוא הניש אותי והחיר לברך ולהתפלל שוב. קיבלתי על עצמי שלעולם לא אברך ולא התפלל, וכך במשך שנים לא ברכתי ולא התפללתי, גם שגדלתי, שהייתי ניצא בישיבה, הייתי ממלמל בפה כאילו אני מתפלל, ובפועל הייתי מקלל אותו בשקט ולא מתפלל כלל. גם תפילת השחרית בתקופת הישיבה נפגעה בגללו. היה תקופה שאבי הניש אותי כמה חודשים לא לאכול ממתקים, ואפילו שיוכלו מסביבי ויכבדו אותי שאני לא אעז לקחת. הוא גם הזהיר אותי שאם אני מתגרה מאוד שאני לא אבלה את הרוק שיש לי בפה, אלא ירוק אותו באותו רגע, כי זה מסוכן לעבור על דבריו. וכך מצאתי את עצמי במשך כמה חודשים מתייסר ומתענה ויורק ולא אוכל שום ממתק, אפילו שלא הייתי ליד אבא. הייתי תחת האימה והפחד מאבא שלי, לא הייתי מעז לאכול שום ממתק ולא לבלוע את הרוק. אחרי שעבר אלי העונש, הייתי אוכל אפילו בגניבה מהמקולת, בלי ברכה, אפילו בצומות, חלב אחרי בשר, בשירות, כל העבירות הללו כדי לעשות דווקא על התקופה שהתעללו בי ככה. אבי נהד לחלוק על כל גדולי הדורו הספרדים והשכנזים, וגם לזלזל בהם. עד עד הוא גרם לי להסתובב בעולם בהרגשה שגדולי הדור לא יודעים מה הם אומרים, הם מציעי השקפות והלכות, וביטל מהם את כל הערך לגדולי ישראל בכלל וללימוד התורה בפרט, וכן את ההתבטלות לדעת תורה. כמו כן שאני יכול יותר לקבל שום השקפה מאף אדם בעולם, כולל את אבי, שהרי לגדולי הדור הוא ביטל, וכל שכן את עצמו. כאן אני רוצה להגיד משהו מאוד עדין. בניגוד לגמור, אם חשבתם שאוקיי, הוא אדם צדיק והוא לא ידע איך לחנך, בניגוד לגמור להקפדה עלינו על הלכות קלה וחמורה על עצמו לא החמיר, וזה עוד בלשון המתה. חוץ מתכסים והצגות שהיה אוהב לעשות בשולחן שבת, בפועל לגבי שמירת ההלכות קלה כברמורה, לא היה מנת חלקו כלל. הלכות השבת היו בתנאי שלא יפגעו לו חס ושלום בסדר יום השבת הטקסי שלו, או בתאוות ליבו וקמצנותו הידועה. החל מהאור מהמקרר, שמינו שוכחים אותו דולק, הוא תמיד היה מצליח לחבוט אותו בכל מיני שיטות, כשחז וחלילה המקרר לא יישאר פתוח עם הגבת וכדומה. למשל, הוא היה לוקח ילד קטן, תופס את האצבע של הילד ולוחץ את הכפתור דרך היד של הילד. וכך הוא פתר את בעיות חיסכון בחשמל לכל אור שנשכח דולק בבית או לשאר מכשיר אחר. וכל זה כמובן שהיו צופים במעשיו, אבל בשאר מקרים שלא היה לידי מישהו שרואה את מעשיו, היה מרשה לעצמו איסורי שבת על ימין והשמאל, בידיו ממש. למשל, הוא גילה ביום טוב שהמקרר הנוסף כבוי, הוא לקח את המפסק והכניס אותו לשקע והדליקו. האובססיה שלו למצוות בל תשחית הייתה מוציאה אותו מהכלים. ילד שהיה מסוגל לצלם את הצלחת היה עובר מסע התעללות שכלל מכות על עטות בכוח ועוד. מי שהיה רוצה להימנע מהתקריות היה נאלץ בחשאי לקחת את שאריות האוכל בצלחתו ולשים אותם בכיס או לזרוק אותם בפח. אבל אם אבא אבינו היה מוצא את שירות האוכל בפח, הסוף שלו היה גרוע מכל. הוא היה מכריח אותנו לאכול מהפח, ללא רחמים, ללא פשרות, הכל ביצילה של איסור בל תשחית. הקמצנות שלו הייתה זוועתית, תמיד היה משתמש בסיפור כיסוי, כאילו יש לנו ברכה בבטן, שאנחנו מסתפקים במועד ולא צריכים לאכול הרבה, אך בעון שיטתי הוא היה מכין אוכל בצורה מצומצמת כזו, שהיינו מקבלים צלחות של מנה מרכזית כמו גודל של מנה אישית, והיינו צריכים להתחלק בזה שתי ביסים ומרגישים אחרי זה רעב. וגם במקרים שהיינו צריכים לעשות על האש, הוא היה מוציא בשרים ואוכל בשפע, והיה איזה אורח או מכר שהיה מתגרב ורוצה לטום, הוא היה נמנע מלתת לו, שחס ושלום הוא לא ירגיש שמנצלים אותו. שבתות. הנזכר בשבתות זה הסיוט השבועי. כל סעודה הייתה נמשכת כמה שעות עד שהיינו מאבדים את הסבלנות. היינו מוברגים לכיסאות כל השבת. לא היה מושג כזה לקום מהשולחן או לעבור לספה וכל שכן ישחק באיזה משחק. היה אסור לעלות שום נושא בעולם שלא קשור לשבת. כל נושא שלא דברים של דברי תורה או פרשת השבוע היה מושבת על המקום. גם בשבתות שהיה נשאר זמן שעה או שעתיים שטיפת מנחה, אני זוכר את עצמי עומד בחילו ברעדה ליד החדר של אבי, זמן שעולה לנוח, ולא מצליח להוציא מפי בקשה שרשה לי לצאת מהבית ללכת ללמוד בבית המדרש. עד שאימא שלי הייתה מרחמת שאני תקוע חצי שעה ליד החדר ולא פוצה את פי, והייתה מבקשת ממנו אישור. הייתה תקופה שהפסקתי גם לאהוב גם את אמא שלי, והפסקתי לדבר איתה כמעט על כלום, כי תפסתי אותה כמה פעמים מגלה לאבא שלי דברים שסיפרתי לה, ואיבדתי בה את האמון. היום אני מבין שהייתה קורבן לא פחות מאיתנו, והעדיפה לסבול כדי להגן עלינו. מתי שלא הגן, אז היה שהבינה בשכלה שהיא תעבור את הגבול, אז נשאר לבד לחסדה. בישיבה הגדולה היו פעמים של שבתות חופשה שפשוט לא חזרתי הביתה, אלא נשארתי לבד בישיבה ואוכל שבת שלמה כמה לחמניות, עיקר לא לחזור לבית ולסבול את הצער ואת האימה שהייתי סובל שם. אבי היה מכה אותנו בקטנותנו בכל הזדמנות, צביטות מתחת לשנות, סתירות מעל השולחן, אפילו ברחוב שחזרנו מהתפילה בשבת, אם היה משהו בתפילה שלא מצחן בין כמו להזיז את העיניים מהסידור, במקום לחנך ולהסביר לי בצורה מכובדת, היה נעמד באמצע הרחוב ונותן לי סתירות, מכות, בעיתות, לעיני כל, ואני מלבד הכאבים האיומים שהיו ממנו כבריון ממש, וכל אגרוף שלו היה אגרוף, הבושה היא זאת שכאבה לי, התבאשתי אני מכה נשמתי, הוא קרא לי כל רגש חיובי כלפיו שעוד נשאר לי בלב בפני המכות הללו. גם במפגשים משפחתיים או בשבתות או מוצאי שבתות אל הסבתות, הוא לא חסך שבתו מהכות בי לפני במשפחה, קרם לי בושות וביזיונות לאין ספור. אפילו בלילות הוא הצליח להשתלט על המחשבות שלי, ועד היום אני חולם על פרצופו המאיים בסיטואציה שאני מגיע איתו לחיכוך. הוא מאיר לי על משהו, אני מסרב, ואומר לו מה באמת אני חושב, והוא נהיה אדום, מתחיל לרדוף אחריי ומכה בי מהמקלות. אז רגע לפני שהוא פוגע, אני מתעורר בבעלה. בתחילת שיעור ג' שבע גדולה התחלתי במסע השידוחים. לא רציתי בשום אופן שהאבי יהיה אחראי לכך, א' כי לא שמחתי עליו, ב' כי הוא היה מוצא לי בת זוג נגד רצוני, והשקפתי כפי רצונותיו שלו. ג' כי הוא היה מכריח לחפש לי שידור רק בקיבוץ א' או ב' והיה מושך את הזמן, כמו שהוא מרח את כל שידוחי שער אחיי ואחיותיי. ואני רציתי להתחתן כמה שיותר מהר כי רציתי לברוח מהבית. רגשתי שאני לא יכול לשאת בלחץ ותלתיות של אבא שלי ופניתי לבד משתחנית. אכן נפגשתי והתחתנתי ועד היום הוא רודף אותי על זה שלא נתתי לו לחור את השידוך. כל הזמן ממריד אותי נגדה, מדמיין שהיא קלקלה לו את הילדים שלי כמובן ושלו, וגילתה להם על העולם וכל זה דמיון אחד גדול. אשתי לא המרידה את האחים וחיות שלי נגדו, וגם הילדים שלו רועדים ממנו בגלל האימה שהוא משרה, ולכן הם נראים להתקרב אליו יותר מדי. הוא גם לא צריך שאף אחד ימריד אותו, כי הוא עושה לבד את העבודה. כיום אנחנו נפגשים פעם בחודשיים, בשבתות, אני אומר לו שלום, ביציאתי ושמינימוס, ויותר מזה לא פותח איתו שום שיחה, לא מדבר איתו, לא מסתכל לכיוון, מייחל שהוא לא יהיה בסביבתי בגלל הפחד והאימה שאני מרגיש ממנו. וגם בכל דבר שהוא רואה מיד מאיר, אומר את השקפתו ולא יודע לכבד את האדם ודעותיו אשר הוא. תמיד הוא נותן לנו להרגיש לא מספיק דתיים, לא מספיק מוכשרים ולא מספיק מוצלחים כמוהו. אני מספר את הסיפור שלי לא רק כדי לזעוק זעקה גדולה ומרה על חיי הילדות הנוראים שלי, אלא לגרום לאנשים שיודעים על דברים כאלה לא לשתוק, אלא לזעוק את הזעקה. יש לכל אחד מאיתנו רשימה של אנשים לכל אחד מהאחים, רשימה של אנשים שידעו מה אנחנו עוברים ושתקו, ולא אמרו מילה, לא לאבי ולא אף אחד אחר. יש אנשים שנמצאים ברשימה עוד יותר גרועה, אלה שעזרו לאבא שלי להשתיק אותנו. בסיפורך הקודם הבנתי שלא רק אני עברתי את השואה הזאת, ואני יודע שככל שהדברים יוודאו, אנשים ישימו יותר לב אם נאמו בגופה מילדים לסבול, כפי שאני ואחריי ואחיותיי סבלנו. זה הסיפור, ותאמינו או לא, הוא חצי ממה שנכתב לי. חצי, כי יש דברים שהם הם ברמה פלילית אפילו לגמרי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.